שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נון במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 5 שורות לפני סוף עמוד הקודם, ונסיים במשנה בנון א' עמוד א'. השיעור היום יארוך מהרגיל 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על איך לפני שבת אפשר להפוך מוקצה שיהיה לא מוקצה. בחלק השני נראה נספח לחלק הראשון, ובחלק השלישי נדבר על מה קורה כשתומנים בדבר שהוא מוקצה, איך מוצאים את האוכל. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, החלק הזה מובא על המשנה שראינו אתמול, עוד מעט נזכיר אותה, אבל לפני זה נקדים הקדמה קצרה לגבי הנושא. כאמור, הנושא הוא איך לוקחים דבר שעקרונית הוא מוקצה, והופכים אותו שיהיה לא מוקצה. אז כמו שלמדנו בהתחלה דיני מוקצה, העיקרון של מוקצה זה שזה דבר שהסחתי את דעתי מזה, כלומר לא התכוונתי להשתמש בזה בשבת, או כי יש בו איזשהו איסור, או כי אין בו שימוש, או כי הקצאתי אותו למחירה, או לעשות ממנו בדים, לא משנה למה, הקצאתי את דעתי. ממילא מה יהפוך אותו שהוא לא יהיה מוקצה, אם אני אעשה פעולה הפוכה, כלומר שאני לא מסיח את דעתי, אלא שאני מתכוון דווקא כן להשתמש בו בשבת, כמובן לאיזשהו שימוש מותר, כלומר עקרונית, המחשבה שלי אמורה להפוך את הדבר שהוא מוקצה ללא מוקצה. אבל השאלה היא איזה רמה של מחשבה צריך, ואנחנו נראה שיש בזה שלוש דרגות. הדרגה האמצעית זה ייחוד במחשבה, כלומר מספיק שחשבתי בלב לפני שבת שמעכשיו הדבר הזה ישמש לשימוש של היתר, מעכשיו זה כבר לא מוקצה, כי שיניתי את המטרה שלו בלב. זאת הרמה האמצעית, אבל יש גם רמה מחמירה ורמה מקלה. הרמה המחמירה זה שזה לא מספיק חשיבה, אלא צריך גם לצרף מחשבה למעשה. כלומר, צריך איזשהו מעשה שמוכיח על אותה מחשבה. עוד מעט נראה לזה דוגמה. הרמה הנמוכה יותר זה שנכון שמחשבה זה מספיק, אבל באמת לא צריך מחשבה מפורשת, אלא מספיק שעשיתי את השימוש החדש פעם אחת לפני שבת, אז זה מראה שמן הסתם גם במחשבה שלי לזה התכוונתי וזה מספיק. אלה שלוש הרמות, אז עוד פעם הרמה המחמירה זה מעשה ומחשבה, הרמה השנייה זה רק מחשבה, והרמה השלישית לפי רוב הראשונים זה שימוש. עכשיו בסוגריים נעיר שכשאנחנו אומרים שימוש, בפשטות הכוונה היא לשימוש של פעם אחת, כי אם השתמשתי יותר מזה, אז ברור לפי כולם שזה מספיק. אז אלה הרמות, ועד כאן ההקדמה, ועכשיו המטרה שלנו זה לראות איזה רמה דרושה, מעשה, מחשבה או שימוש. את השאלה הזאת אנחנו נבחן בשלושה מקרים של מוקצה. מקרה ראשון זה צמר או מוכין, מקרה שני זה חריות אקל, במקרה הזה גם נדבר על פיקורין, עוד מעט נסביר מה זה, ועל קש, ומקרה שלישי זה חול. עכשיו כאן בשיעור אנחנו נתאר את זה בצורה כזאת שכביכול כל המקרים הם בעצם אותו דבר, כלומר שמי שאומר למשל במקרה הראשון שצריך מחשבה הוא גם יאמר את זה במקרה השני, אבל האמת היא שבראשונים יש כל מיני חלוקות בין המקרים שנראה, כאן לא נוכל להיכנס לזה, הזכרנו חלק מהם בסיכום באתר עצמו, אז שוב בשביל הפשטות כאן נתאר את כל המקרים כאילו שהם דומים. אז כאמור, המקרה הראשון זה צמר או מוכין. מה זה בדיוק מוכין? יש מחלוקת, או שזה חתיכות צמר יותר רך, או שזה חתיכות בד קטנות. בכל אופן, העיקרון הוא אותו דבר. הצמר הזה מיועד לשימוש, או שעושים ממנו בד, או לבד, ממילא, סתם כך הוא מוקצה. אבל יום אחד החלטתי שאני רוצה לשים אותו בתוך איזשהו שק, ולהשתמש בזה ככרית, או לטמון בזה את הסיר לפני שבת. האם זה משנה לו את הייעוד ומוציא אותו מדי מוקצה? לגבי זה יש לנו שתי סוגיות, סוגיה אחת בממחת וסוגיה אחת אצלנו. בסוגיה בממחת שכבר ראינו, אביי אמר שזה שלקחתי מוכין ושמתי בקרית פעם אחת, זה עוד לא שינה להם את היעוד, זה עדיין יהיה מוקצה, כי פעם אחת זה לא מספיק, אולי זה היה חד פעמי, אלא או שתשתמש כמה פעמים בתור קרית ואז זה לא יהיה מוקצה, או שיהיה מחשבה ברורה שמעכשיו זה הפך לקרית. אז זה אביי בדף ממחת לגבי מוכין בתוך קרית, אביי בדרגה אמצעית. עכשיו נעבור אלינו לרבה. רבה לא מדבר על מוכין בתוך קרית, אלא על המקרה של המשנה. המשנה אמרה שאפשר להטמין סיר בגיזי צמר, למרות שגיזי צמר הם מוקצה, ועל זה רב אומר משהו ויש שתי גרסאות מה הוא אמר. לפי הגרסה הראשונה, מה שרב אמר זה שהגיזי צמר הם מוקצה כל עוד לא הטמנת בהם, אבל ברגע שהטמנת בהם, אז בשימוש האחד הזה שינית את הייעוד של גיזי צמר והם כבר לא מוקצה. זאת הגרסה הראשונה, כלומר שרבה ברמה 3. הבעיה עם הגרסה הזאת זה שהיא קשה מאוד במשנה, הרי במשנה מיד אחרי שכתוב שאפשר להטמין בגיזי צמר, כתוב שכשאתה מוציא את האוכל משם אסור לך להזיז את הגיזי צמר עצמם כי מוקצה, כלומר גם אחרי שהטמנת הם עדיין מוקצה, אז איך רב אמר שמספיקה הטמנה פעם אחת בשביל שזה לא יהיה מוקצה? אז כאן יש שני כיוונים בגמרא, נתחיל בכיוון השני, הכיוון השני זה של רבינה, והוא אומר, יש לי תירוץ, באמת מספיקה התמנה פעם אחת, ואז זה כבר לא מוקצה. מה שהמשנה אמרה שהתמנה אחת לא מספיקה, זה בגיזי צמר שהם לא סתם, אלא הם מיועדים למסחר, שאז יש לנו דרישה יותר גבוהה בשביל להוציא אותה מדי מוקצה, כי אדם לא מוותר כל כך מהר על הסחורה שלו, וממילא שם לא מספיק שימוש, אלא גם צריך יותר מזה, אבל סתם גיזי צמר מספיק להם שימוש, אז זה הכיוון של רבינה, ולפי זה רבה עדיין ברמה השלישית. הכיוון הראשון זה שבאמת צריך לשנות את מה שרב אמר, ומה שרב אמר זה שלא מספיק שימוש פעם אחת, אלא צריך ייחוד במחשבה, כלומר רב ברמה השנייה, ומה שהמשנה אמרה שזה עדיין מוקצה, זה כי לא היה ייחוד במחשבה. אז זה היה רב אצלנו, ועד כאן לגבי צמר. נחזור עוד פעם, אביי אמר לגבי מוכין ברמה השנייה, שלא מספיק שימוש אחד, אלא כנראה צריך מחשבה, רב אצלנו זה תלוי בשני הכיוונים, לפי רבינה הוא ברמה השלישית, שמספיק שימוש אחד כהתמנה, לפי הכיוון הראשון הוא ברמה השנייה, שצריך ייחוד במחשבה. עד כאן המקרה הראשון, צמר, ועכשיו, בערך בשליש העליון של עמוד א', אנחנו עוברים למקרה הבא, וזה בעיקר חריות דקל, בהמשך נוסיף עוד כמה דברים. אז קודם כל, מה זה חריות דקל? אז לפי רש"י מדובר בענפים של הדקל אחרי שהם מתייבשים קצת, והעלים שמסביב נושרים, ויש את השדרה, והיא כבר יבשה, ועם השדרה הזאת אפשר לעשות שני דברים, או לשרוף בתנור, שזה השימוש הרגיל שעושים בזה, ואז הם מוקצה, או אפשר גם לעשות הרימה ולשבת עליהם. עכשיו, מה קורה אם יש מישהו שיש לו חריות של דקל שהוא יעד אותם להסקה, זה מוקצה, ומתי שהוא פתאום החליט שהוא רוצה לשבת עליהם, מה הוא צריך לעשות בשביל שהם לא יהיו מוקצה? לגבי זה נראה מחלוקת תנאים, מחלוקת אמוראים ואחר כך שוב תנאים. אז המחלוקת התנאים הראשונה זה בברייתא, ששם יש מחלוקת בין רבנן לרשב"ג. רבנן הם בדרגה הראשונה, שאפילו מחשבה לא מספיקה, אלא צריך מעשה שמראה שהוא באמת רציני בזה שמעכשיו רוצה לשבת על זה, ולכן רק אם הוא קשר את החריות ביחד ועשה מזה הרמה מסודרת קשורה, רק אז זה הופך להיות לא מוקצה. זו דעת רבנן. רשב"ג אומר שהוא לא חייב לקשור, מספיק שהוא חשב במחשבה, אז הוא יכול לשבת עליהם בשבת, הוא יעשה הרמה קטנה וישב. זה בתנאים, עוד פעם, רבנן בדרגה הראשונה צריך מעשה, ורשב"ג בדרגה השנייה מספיקה מחשבה. עכשיו שלב שני נעבור לאמוראים, כאן יש שלוש דעות, רב הוא כמו רבנן שצריך מעשה, כלומר לקשור, שמואל הוא כמו רשב"ג בדרגה השנייה שמספיקה מחשבה, ורב אסי הוא בדרגה השלישית שלא צריך לא מעשה ולא מחשבה, אלא מספיק שהוא ישתמש בזה פעם אחת כך לפני שבת, כלומר שהוא ישב עליהם לפני שבת כך, גם בלי לחשוב יותר מדי, ואז בשבת זה כבר לא מוקצה. זה באמוראים, ומיד אפשר לשים לב שרב כרבנן, שמואל הוא כרשב"ג, אבל לרב אסי אין תנא לסמוך עליו. מה עושים? אז עכשיו נעבור לשלב השלישי, הגמרא מביאה לו שני תנאים שהם כמו, ואחר כך גם נביא עוד תנא שהוא כרב בדרגה הראשונה. אז מי התנאים כמו רב אסי בדרגה השלישית? תנא אחד זה בברייתא, ותנא שני זה במשנה. הברייתא זו ברייתא שאומרת שאם יש לך פצע ואתה רוצה לשים על זה קצת פשטן סרוק, זה היה סוג של פלסטר של ימיהם בשביל שהפצע לא יסרט מהבגדים, אז בשביל שהפשטן הזה יהפוך מלהיות סתם פשטן שמיועד לעשות ממנו בגד, שזה מוקצה וגם אסור לצאת איתו לרשות הרבים בלי קשר למוקצה בגלל יציאה, מה שאתה צריך לעשות זה לשים את זה על הפצע איזשהו זמן לפני שבת, ואז גם מבחינת יציאה לרשות הרבים אין בעיה, כי זה הפך לסוג של מלבוש, וגם אין לך בעיה של מוקצה, כי ברגע ששמת את זה, בזה שינית את הייעוד. אז הנה אנחנו רואים ברייתא שלא צריך לחשוב ולא צריך שום מעשה, פשוט תשתמש בזה בשימוש החדש, וזה מספיק, זה כבר לא מוקצה. את התנא השני מביא רב אשי, וזה במשנה, אומרת המשנה שאם אתה בא למיטה ואתה רואה שיש קש על המיטה, אז הקש הוא מוקצה ואסור לך לקחת אותו בידיים ולא הוריד אותו. אבל אם הקש היה שם עוד לפני שבת וגם שכבת על הקש הזה, אז בעצם הראית שהוא חלק מהמיטה והוא כבר לא מוקצה, וגם בלי לחשוב ובלי לעשות לו שום מעשה, הפכת אותו שהוא כבר לא יהיה מוקצה, כלומר כמו רב אשי ברמה השלישית. אז אלה שני התנאים שהם כמו רב אסי ברמה השלישית, ועכשיו, כמו שהבטחנו, יש גם עוד תנא שהוא כמו רב ברמה הראשונה, וזה רבי חנינה בן יעקב. איך יודעים את זה? כי מסופר שהיה איזשהו משתה או אבלות, והוא ביקש מהתלמידים ללכת לפני שבת ולייחד במחשבה חריות דקל בשביל שהם לא יהיו מוקצה ויוכלו לשבת אליהם בשבת עצמה. עכשיו, לכאורה, מזה שבסיפור הזה היה מספיק לייחד במחשבה, לכאורה משהו ברמה השנייה, אבל אומרת הגמרא שמזה שמודגש שם שזה היה משתה או אבלות, משהו שזה דווקא היה בצורך מצווה, אבל סתם כך, בשביל להפוך את זה שזה לא יהיה מוקצה, לא מספיקה מחשבה, אלא גם צריך מעשה, כלומר, כמו רב בדרגה הראשונה. אז עד כאן לגבי חריות הדקל, שלזה גם הוספנו את הפשטן ואת הקש, ראינו שתנקם הרב ורבי חנינה בן יעקב הם ברמה הראשונה, רשב"ג ושמואל הם ברמה השנייה שמספיק מחשבה, ורב אסי והברייתא לפשטן והמשנה לגבי הקש הם ברמה השלישית שאפילו מחשבה מפורשת לא צריך אלא מספיק שימוש לפני שבת. עד כאן לגבי המקרה השני, ואנחנו עוברים למקרה השלישי שזה חול. לגבי חול נראה שני שלבים בדיון. השלב הראשון זה שמביא מימרה של רב יהודה, שהוא אומר שאם אדם צריך חול בבית, למשל בשביל לחסות רוק או משהו כזה, והרי סתם חול זה מוקצה, אתה לא יכול לקחת חול מהרצפה ולהשתמש בו, אז אתה יכול לקחת חול, לשים אותו בצד, לייחד אותו במחשבה לשימוש, ואז הוא כבר לא מוקצה. זה מה שרבי יהודה אומר, ובפשטות יוצא שהוא כרשבג ברמה השנייה, כלומר שמספיק ייחוד במחשבה. אבל בא רב פאפה ואומר שזה לא נכון, ורבי יהודה מסתדר גם עם רבנן של הרמה הראשונה. למה? כי גם רבנן שאומרים שצריך איזשהו מעשה, זה דווקא כשיש מעשה שאפשר לעשות אותו, למשל לקשור את החריות. אבל בחול אין שום מעשה שאתה יכול לעשות, הרי לא צריך עוד מעשה בשביל להשתמש בחול, הוא כבר מוכן. ממילא במקום שבו אין שום מעשה שצריך לעשות, אז גם לא צריך מעשה גם לפי רבנן, ואז הם יודעים שמספיק ייחוד במחשבה. אז זה השלב הראשון לגבי חול, ראינו שלפי רב יהודה מספיק ייחוד במחשבה, בפשטות זה כמו רשבג ברמה השנייה, אבל רב פאפה אומר שבחול גם רבנן מודים כי אין שום מעשה שאתה יכול לעשות. עכשיו בשלב השני אנחנו נקשה על מה שרב פאפה אמר, למה? כי יש שתי ברייתות שנחלקו האם אפשר להשתמש בחול בשביל לשפשף ולנקות כלי כסף בשבת, והנחה היא שהברייתה שאוסרת, אוסרת בגלל שזה מוקצה, ובמה הם נחלקו? כנראה שמדובר בזה שהוא ייחד את החול לשימוש בשבת, והברייתה שמתירה סוברת שייחוד מספיק, והברייתה שאוסרת זה כמו רבנן שייחוד במחשבה גם לחול לא מספיק. ממילא זה קשה על רב פאפה שאמר שרבנן מודים בחול שמחשבה מספיקה. עונה הגמרא, מה פתאום? זה בכלל לא קשור למוקצה. הברייתא שאוסרת למרוח כלים עם חול, זה לא כי היא חושבת שהחול הוא מוקצה, אלא באמת רב פאפה צודק, ואולי גם לרבנן מספיק ייחוד במחשבה, וזה לא מוקצה. אז למה היא אוסרת? היא אוסרת מסיבה אחרת לגמרי, וזה כשאתה ממרח עם חול, אז החול קצת אולי מגרד את הכסף, וגורם לו להיות יותר חלק, וזה נקרא איסור ממרח, ולפי הברייתא הזאת זה אסור אפילו אם אתה לא מתכוון לזה. אז את רב פאפה לגבי מוקצה תרצנו, ועכשיו מתוך זה נעבור לחלק השני של השיעור ונדבר על אותם שתי ברייתות שאוסרות או מתירות שימוש בחול עם כלי כסף. אז כאמור אמרנו שהברייתה שאוסרת בגלל איסור ממרח, אז עכשיו צריך להבין את הברייתה שמתירה. בשביל להבין את זה נזכיר שיש לנו מחלוקת כללית בשס, האם דבר שאינו מתכוון בשבת הוא אסור או מותר, לפי רבי יהודה הוא אסור, לפי רבי שמעון הוא מותר, אלא אם כן מדובר בפעולה שבאופן ודאי תביא למלאכת איסור, אז גם רבי שמעון מודה שאסור, זה נקרא פסיק רישה. בכל אופן ענייננו, כיוון שההנחה היא שהחול הזה לא ודאי ימחק את הכלי כסף, אלא רק אולי, ואני לא מתכוון לזה, ממילא נאמר שהברייתא שאוסרת היא כרבי יהודה, שאוסר דבר שאינו מתכוון, והברייתא שמתירה לכאורה היא כרבי שמעון שמתיר. זה ההסבר הראשוני, לגבי הברייתא שאוסרת אם זה באמת נשאר, אבל לגבי הברייתא שמתירה זה בעייתי. למה זה בעייתי? כי נכון שהברייתא מתירה ברישה לגבי הכלי כסף, אבל אם נמשיך לאמצע של אותה ברייתא גם היא אוסרת משהו. מה היא אוסרת? היא אוסרת לחפוף את הראש עם חול, כי אולי זה ישיר שערות. ממילא חייבים לומר שגם הברייתא הזאת היא כרב יהודה שאוסר דבר שאינו מתכוון, אז איך ברישה מותר לשפשף כלי כסף עם חול? אומרת הגמרא, פשוט הברייתא הזאת חולקת מציאותית על הברייתא שאוסרת, וסוברת שאין סיכוי שחול ימחק כלי כסף. ממילא גם לרב יהודה זה מותר. אז שוב, כאמור, שתי הברייתות לא קשורות למוקצה, ושתיהם כרבי יהודה, זאת שאוסרת סוברת שמציאותית חול יכול למחק כלי כסף, וזאת שמתירה סוברת שזה לא יכול. רק בסוגריים נעיר שבסוף של אותה ברייתה מתירה, כתוב שהיא גם מתירה לשפשף את הפנים עם חול, למה את זה היא מתירה, הרי גם שם זה יכול להוריד שיער, עונה הברייתה מדובר בקטן או סריס שאין לו שיער בפנים. עד כאן השלב הראשון, השלב השני... השלב השני בשורה השמינית בעמוד ב' זה כמה נספחים למה שאמרנו שלפי רבי יהודה אסור לחפוף את הראש בחול ולפי רבי שמעון כאמור מותר. לזה נראה עכשיו נספח עם שלושה שלבים, כשהשלב השני והשלישי נספחים לשלב שלפניהם. אז השלב הראשון זה שהגמרא מביאה עוד ארבעה חומרים שלפי רבי שמעון מותר לחפוף בהם כי הם לא מורידים את השיער בוודאות, וזה אפר של לבנה שקדשו אותה, פסולת של סומסום, אבק של פלפל וברדה. מה זה ברדה? ברדה עשוי משלושה סוגים של עשבים, וזה אוהלה, הדס וסיגלי. לפי רב יוסף זה מותר רק אם הם בדיוק שליש שליש שליש, כי אם יש יותר מדי מאוהלה אז זה כן משאיר את השיער בוודאות, ואז אסור גם לרבי שמעון. לפי רב נחמיה בר יוסף זה מותר כל עד האוהלה אינו הרוב, כי אם הוא המיעוט אז הוא לא משאיר את השיער. זה נספח ראשון. נספח שני, כיוון שהזכרנו את הברדה, הברדה זה כנראה היה מנקה טוב טוב וגם היה משאיר ריח טוב, ובעיקר נשים השתמשו בו. ממילא מסופר על המימר ורבשי ומרזוטרה שבסוף הסעודה הביאו לפניהם ברדה בשביל לשטוף את הידיים, המימר ורבשי לקחו, אבל מרזוטרה לא לקח, והסבירו שזה לא כי הוא סובר שאסור בגלל שזה שבת, כי הרי פוסקים כמו רבי שמעון ולרבי שמעון מותר, אלא המחלוקת ביניהם זה אם לגבר מותר להשתמש בתמרוקים כאלה. לפי מרזוטרה אסור, כי זה לא ילבש גבר שמלת אישה. לפי המימר ורבשי מותר, כי גם לגבר מותר לראות יפה ומסודר ולהריח טוב. זה עושה כבוד שהבריאות של הקדוש ברוך הוא הן מכובדות ונראות טוב, כל פעל השם למענהו. זה הנספח השני. הנספח השלישי שמובא כאן לגמרי בדרך אגב, וזה ששאלו את רב ששת האם מותר לבצוע זיתים בשבת, והוא אמר לא רק שבשבת אסור, גם בכל אסור, כי זה מפסיד את האוכל, ולמרות שבפת הוא מודה שמותר לעשות לו מה שאתה רוצה, אבל זה כי שם זה לא עושה אותו מאוס, אבל זית שאתה פוצע אותו זה נהיה מאוס. למה הסוגיה הזאת הובאה כאן? כי כמו שמקודם לגבי הברדה הדגשנו שהם נחלקו לא כי זה שבת אלא גם בחול, גם כאן לגבי הזיתים רב ששת אמר שזה אסור לא רק בשבת אלא גם בחול. עד כאן החלק השני של השיעור, דיברנו על הברייתות לגבי החול וראינו לזה כמה נספחים, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי. אחרי שדיברנו בחלק הראשון על זה שגיזה הצמר המוקצה, עכשיו נדבר מה קורה אם הוא יתמין בהם, איך הוא מציא את האוכל מהסיר. לגבי זה צריך לחלק בין שני שלבים, שלב ראשון זה להוריד את המכסה, שלב שני זה להוציא את האוכל מהסיר עצמו. לגבי להוריד את המכסה, אומרת המשנה שזה לא כזה בעיה, בהנחה שיש ידית למכסה שהיא קצת בולטת החוצה מחוץ לגיזות צמר, הוא פשוט תופס את אותה ידית ומרים את המכסה וכל הגיזות צמר נופלות למטה. למה זה מותר? זה נקרא טלטול מן הצד, כי הוא לא מטלטל את הצמר עצמו, שזה המוקצה, הוא מטלטל את המכסה, ואגב זה גם הגיזות קצת זזות, לא נורא, יש עוד דוגמה לזה בגמרא אצלנו, וזה אם יש לו את הקש של המיטה שהזכרנו מקודם, בהנחה שהקש הוא מוקצה, הוא יכול לשכב על המיטה, קצת לזוז עם הגוף, והקש ייפול, גם זה נקרא טלטול מן הצד, כי גם זה לא טלטול ישיר, הוא רק מזיז את זה עם הגוף, אפילו שזה לא על ידי חפץ אחר, גם זה מותר. עכשיו רק נעיר בסוגריים שבדף קוף גב ג' יש מחלוקת תנאים האם מותר הטלטול מן הצד, אבל הראשונים אומרים שבמקרה שלנו לפי כולם מותר, כי זה לא שהוא מרים את המוקצה על ידי איזשהו חפץ, אלא המוקצה פשוט נופל מאליו וזה מותר. אז זה לגבי המכסה, וזה כבר כתוב במשנה, ועכשיו נדלק קצת לשורה התשיעית לפני סוף עמוד ב' ונראה עוד דיון שקשור לזה. הגמרא מביאה דיון לגבי סליקוסטה שזה איזשהו ירק שיש לו ריח טוב ויש לו כנראה למטה איזשהו בצל שהוא רחב יותר והיו תוקעים אותו באדמה בשביל לשמור על הלחות, מוצאים אותו כשרוצים להריח וכשמסיימים מחזירים אותו שוב לאדמה, ולגבי זה אומר אבונה שאסור להוציא אותו בפעם הראשונה בשבת, כי אז יוצא שאתה מזיז את האפר שמעליו ואומר רשי שזה מוקצה. מתי כן מותר? רק אם לפני שבת כבר הוציאו את זה והחזירו חזרה, אז ממילא זה לא מכוסה באפר, ואז אם תוציא אתה לא מזיז את האפר וזה מותר. זה מה שאומר אבונה, שוב שבפעם הראשונה אסור, לפי רשי הבעיה כאן זה מוקצה. על זה מיד מקשה הגמרא מברייתא שאומרת שמותר להוציא את הלפת מהאדמה, אפילו שאתה מזיז את האפר, כלומר אין כאן בעיה של מוקצה, ובעצם בדיוק כמו שהרגע אמרנו במשנה שלנו, שאין כאן בעיה כי זה טלטול מן הצד, ובאמת אומרת הגמרא שזה טיובתא דרבונא, כלומר באמת זה קשה ואין תשובה. אז זה הסליקוסטה, ובעצם לפי הסבר הזה זה אותו עיקרון של המשנה שלנו, אבל זה רק לפי רשי, לפי התוספות הנושא כאן זה בכלל לא קשור למוקצה אלא לחופר, ואז אגב גם מובן למה הגמרא הקשתה מכליים ולא ישר מהמשנה שלנו. עד כאן השלב הראשון בדיון, אמרנו שמותר להרים את המכסה כי זה מפיל את הצמר המוקצה בטלטול מן הצד, ועכשיו נחזור אחורה קצת בגמרא לשלב השני, מה לגבי הסיר עצמו? מה הבעיה? הרי הסיר הזה מוטמן בתוך הרמה של גיזי צמר, ואם אני אוציא את הסיר, מן הסתם הגיזי צמר ייפלו לתוך איפה שהסיר היה, ואז יהיה לי קשה להחזיר את הסיר, הרי יש שם עכשיו גיזי צמר, אז מה עושים? אז חכמים אומרים שלא נורא, לוקח את הסיר, לוקח את האוכל ומחזיר את הסיר. רבי אלעזר בן עזריה אומר שלא, לא מוצאים את הסיר, כי כמו שאמרנו זה בעיה, אלא הוא קצת מטה את הסיר על הצד, מוציא את האוכל וזהו. אז שוב לחכמים הוא מוציא את הסיר, לרבי אלעזר בן עזריה הוא לא. מה המחלוקת ביניהם? כלומר, למה חכמים מתירים? הרי באמת הוא צודק שהגיזי צמר לכאורה ייכנסו לגומה. אז את דעת חכמים אפשר להבין בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, שזו כנראה אהב המינה של הגמרא, שלפי חכמים אין בעיה שיכנסו הגיזי צמר, אני פשוט אקח את הסיר ויתחוף את הגיזי צמר הצידה ויכניס את הסיר. זה דעת חכמים, ואילו רבי לזר כנראה אומר שאסור לעשות את זה ולכן הוא אומר גם לא להוציא. זאת אהב אמינה, אבל אומר רבשי שזה לא נכון, ובאמת גם לחכמים, אם באמת הוא יוציא את הסיר והגומה תתמלא בגיזי צמר, אסור לו להחזיר את הסיר בדיוק כמו לפי רבי אלעזר בן עזריה. אז מה המחלוקת? אומר רבשי, המחלוקת היא מציאותית, האם חוששים שמה תתקלקל לגומה? לפי רבי אלעזר בן עזריה חוששים, לכן אל תוציא, לפי חכמים לא חוששים, כי לדעתם זה לא סיכוי משמעותי, אז אתה יכול להוציא את הסיר, אם באמת לא יהיה לך מזל ויכנסו הגיזי צמר, אז אין לך מה לעשות. אז זה הסבר של רבשי למחלוקת האם להוציא את הסיר או לא, בזה הגענו לתשע שורות מתחתית עמוד ב', שאת זה כבר ראינו, אז בזה הגענו למשנה בנון א' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על איזה הכנה צריך לעשות למוקצה בשביל שהוא כבר לא יהיה מוקצה, כלומר שאני כבר לא מסיח את דעתי ממנו. ראינו שיש שלוש רמות אפשריות. הרמה הכי מחמירה זה שצריך לעשות גם מעשה פיזי בדבר עצמו. הרמה השנייה אומרת שלא צריך מעשה פיזי, אבל כן צריך ייחוד מפורש במחשבה, שמעכשיו לדבר זה יהיה שימוש חדש שהוא לא מוקצה. רמה שלישית זה שאפילו לא הייתה מחשבה מפורשת, אלא הוא השתמש בזה פעם אחת בייעוד החדש שלו, ואנחנו מניחים שמן הסתם הוא התכוון שמעכשיו זה יהיה מיועד לייעוד החדש, וממילא זה לא מוקצה. אלה שלוש רמות, קראנו להם רמה ראשונה, שנייה ושלישית, ועכשיו נראה שלושה מקרים שלגביהם דיברנו, שזה צמר, חריות דקל וחול. לגבי צמר, ראינו שהבאי בדף ממחת אמר לגבי מוכין שלא מספיק הרמה השלישית, אלא כנראה שהוא ברמה השנייה. ברב אצלנו, לגבי התמנה בצמר, ראינו שתי אפשרויות, לפי רבינה הוא ברמה השלישית, וזה שבמשנה שלנו לא מספיק להתמין פעם אחת, זה כי מדובר בצמר לסחורה. לפי האפשרות הראשונה בגמרא גם רבה אצלנו ברמה השנייה, כלומר שצריך מחשבה. זה היה לגבי צמר. לגבי חריות דקל ראינו תנאים, אמוראים ותנאים. בתנאים ראינו תנקמה אומר ברמה הראשונה שצריך מעשה, כלומר לקשור אותם. רשב"ג אומר שמספיקה מחשבה. באמוראים ראינו את כל שלושת הרמות. רב אומר ברמה הראשונה, כלומר לקשור. שמואל ברמה השנייה, כלומר לחשוב. ורב אסי ברמה השלישית, מספיק שהוא ישב עליהם פעם אחת לפני שבת. אחר כך בתנאים ראינו ברייטה ומשנה כרב אסי שמספיק מעשה, שזה לגבי יציאה בפיקורין, שזה פשטן סרוק על הפצע, ולגבי מיטה שיש עליה קש. וראינו את רבי חנינה בן יעקב, שהוא כמו הרמה הראשונה שצריך מעשה, כי לגבי חריות של דקל הוא יתיר ברמה השנייה רק שזה משתה או אבלות, אבל סתם כך צריך את הרמה הראשונה. זה היה לגבי חריות של דקל. לגבי חול, רב יהודה אמר שאם ייחדת במחשבה חול בשביל להשתמש בו, זה מספיק. לכאורה זה כמו הרמה השנייה, אבל אומר רב פאפה, לא, זה גם מתאים גם לרמה הראשונה, כי גם רבנן ברמה הראשונה מודים שאם אין לך מה לעשות מעשה בחול הזה, אז גם מחשבה מספיקה. על זה הקשנו מזה שיש שתי ברייתות שחולקות, האם אפשר לנקות כלי כסף עם חול, והצענו שהם נחלקו במוקצה. אז לכאורה הברייתה שאוסרת חולקת על רב פאפה ואומרת שלפי רבנן ייחוד במחשבה זה לא מספיק, אבל דוחה הגמרא, לא, זה לא קשור למוקצה. הברייתה שאוסרת זה כי אם אתה מורח חול על כלי כסף, אתה אולי ממחק את הכלי כסף, ודבר שאינו מתכוון אסור לפי רב יהודה, ולכן אסור, ואין איזה קשר למוקצה. עד כאן היה החלק הראשון של השיעור, ומה שאמרנו הרגע הוביל אותנו לחלק השני. כאמור אמרנו שלפי הברייתא שאסור זה כי דבר שאינו מתכוון אסור, וכשיטת רב יהודה, אז יוצא שלפי הברייתא שאמרה שמותר, זה לכאורה כרבי שמעון שמתיר דבר שאינו מתכוון. אז זה הגמרא הקשתה מהאמצע של אותה ברייתא, שאסרה לחוף את ראשו בחול כי אולי זה יוריד שערות, אז זה כרבי יהודה, לכן אומרת הגמרא שבאמת גם הרישא כרבי יהודה, וזה שהתירה לשפשף כלי כסף, כי לדעתה מציאותית זה פשוט לא ממחק. אגב זה ראינו עוד חומרים שלפי רבי שמעון אין בעיה לחוף בהם כי הם לא מורידים את השיער. אגב זה דיברנו על ברדה שיש מחלוקת האם מותר לגברים להשתמש בזה גם ביום חול, כי כל פעל השם למענהו, או מצד שני אסור כי לא ילבש גבר סמלת אישה. אגב זה גם דיברנו על פציעת זיתים, עד כאן החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על מה קורה עם הסיר תמון בתוך גזעי צמר שהם מוקצה, איך אתה מוציא את האוכל. אז לגבי המכסה אמרנו שאין בעיה, תמרים את זה וזה כבר נופל, וזה נקרא טלטול מן הצד וזה מותר. אגב זה ראינו את רב הונה שאסר להוציא את הסליקוסטה מהחול, והקשו עליו ממשנה בקיליים שמותר, ולכאורה אפשר להקשות גם מהמשנה שלנו, ובאמת הוא נשאר בתיובתה. לגבי הסיר עצמו, לפי חכמים אתה מוציא את כל הסיר, לוקח את האוכל ומחזיר את הסיר. לפי רבי אלעזר בן עזריה אתה לא מוציא את הסיר, כי אם תוציא לא תוכל להחזיר, כי אולי גזעי הצמר כבר ימלאו את הגומה. במה המחלוקת? כלומר, למה חכמים מתירים? אז חשבנו בהתחלה שלא אכפת להם שתחזיר את הסיר גם אם כבר הגומה התמלאה בגזעי צמר, אבל רבה שיאמר, לא, גם חכמים אוסרים אם זה יתמלא, אלא שהם לא חוששים שזה יתמלא, ואילו רבי אלעזר בן עזריה חושש כל טוב.